ערב טוב. אנחנו אוחזים בדף למד ג' עמוד בייס במשנה. במשנה באמצע למד ג' עמוד בית. מתניתין, אומרת המשנה. יש פה במשנה, המשניות הקודמות עסקו. מה, המשנה הקודמת עסקה, מה מזכירים ב-18? המשנה הזו עוסקת בשלושה דברים שאסור להזכיר ולומר בתפילת 18. או בכלל, תכף נראה. מתניתי, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך. אחד שמשבח את הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה כזה בעל הרחמים, אפילו על כאן ציפור יגיעו רחמך. שאתה ציווית בתורה, שלח את תשלח את האם, ורק אחרי שתשלח את האם, את הבנים תיקח לך. למה? על מנת לא לצייר את האם? אז הנה, הרחמים שלך כל כך גדולים, אפילו על כאן ציפור. אז אדם כזה, או אדם שאומר, ועל טוב ייזכר שמך. בן אדם שמגיע ואומר, על הדברים הטובים שאתה עושה לנו, ייזכר שמך. או אדם שאומר, כופל, מודים מודים, אומר פעמיים מודים, מודים, מודים אנחנו לך, אומר איזה פעמיים, אז את שלושת האנשים הללו, אין זה שמזכיר על כאן ציפור יגיעו רחמך, ואין זה שאומר שעל דברים טובים ייזכר שמו של הקדוש ברוך הוא, ואין זה שכופל מודים, משתיקים אותו. כל אדם שאומר את לו אחד משלושת הדברים הללו, משתיקים אותו. מיד הגמרא תסביר מדוע. מה לא טוב בשלושת האמירות הללו? השואלת הגמרא, ביש למה מודים מודים משתקין אותו? מובן, משום דמיך הזה היא כשתי רשויות. אחד שאומר פעמיים מודים, זה נראה שהוא חלילה מודה לשני רשויות, ולכן מובן מדוע משתקין אותו. אז הדין השלישי במשנה מובן. אפילו הדין השני שהוא יותר חידוש אומרת הגמרא גם כן מובן. ועל טוב ייזכר שמך שכתוב במשנה, שאחד שאומר לקדוש ברוך הוא על טוב ייזכר שמך, שכין אותו גם מובן. למה? כי נמי משמע על הטובה ולא על הרעה. הוא אומר על טוב, על הדברים הטובים ייזכר שמך. בזמן שהדין הוא ואתנן, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. לא מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא רק על הטובה. צריך להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בעולמו. אז מובן למה שתי הדברים האלה לא טובים. אלא על כאן ציפור יגיעו רחמך, מה איתה? מה הטעם שבן אדם שאומר ומשבח את הקדוש ברוך הוא, שאפילו על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתיקים אותו, מה פתאום? מה לא טוב באמירה הזאת? הוא משבח שהקדוש ברוך הוא אב הרחמים. הוא אמר שלח תשלח את האם, ורק אחרי שתשלח אותה, את הבנים תיקח לך, על מנת שהאימא לא תצטער. שלוקחים לו את הגוזלים. אז הגמרא אומרת, יש בזה מחלוקת המוראים. מהי הסיבה שאסור לומר את זה? פליגי בת רי המוראי במערבה. רבי יוסי ברבין ורבי יוסי ברזבידה. אחד אמר, אחד מהם הסביר שהסיבה היא מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. ברגע שמתפללים ואומרים, על כאן ציפור יגיעו רחמך, דווקא ציפור, מה עם שאר העופות? מה עם שאר בעלי חיים? הוא מטיל קינה בין הברואים במעשה בראשית. כמובן שהברואים עצמה, עולם לא יודעים מה התפילות, אבל המזלות שלהם למעלה, זה מטיל ביניהם קינה, מדוע? למה דווקא על ציפור יגיעו רחמיו של הקדוש ברוך הוא? אז לכן לא להזכיר את זה. זאת אומרת, אין בעיה בעצם זה שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא שהוא בעל רחמים. אבל שהוא מציין את הפרט של הרחמים על הציפור דווקא, זה מטיל קינה במעשה בראשית. המאירי כותב יותר מזה. המאירי כותב שברגע שהוא משבח את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על ציפור דווקא, אז זה מביא לידי טעות שרק על ציפורים מכל שאר בעלי החיים יש השגחה פרטית. שאר המינים, שאר החיות, אין עליהם השגחה פרטית, אלא השגחה כללית. ועל כאן ציפור, על כל ציפור פרטית, יגיעו רחמך. עליה יש השגחה פרטית. ואת זה אומר המאירי, זה הדבר שהוא לא נכון. אין חילוק מן ציפור לשאר בעלי החיים. זו הסיבה הראשונה, דעה הראשונה. ואחד אמר, המורה השני הסביר שהסיבה של האיסור לומר את זה, זה מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות. הוא עושה את המצוות של הקדוש ברוך הוא ומסביר שהיסוד שלהם זה רחמים, וזה לא נכון. היסוד של המצוות של הקדוש ברוך הוא זה גזרות. איך הלשון של הדבר הזה? כן, בסימן קופיות ג' שהוא מביא את הדין הזה, אז הדעה השנייה, נימוק של הדעה השנייה, זה הנימוק שהובא לה. הדבר הזה כן כותב ככה, שאין מצוות המקום רחמנות, אלא גזרות על עמו, להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזירת חוקותיו. המצוות לא מיועדים לרחמים. המצוות הן גזרות על עם ישראל להודיע שהם עבדים של הקדוש ברוך הוא. כשמגיע מישהו ומסביר ששילוח הקן לשלח את האמא קודם זה עניין של רחמים, זה לא נכון. הרמב״ם בפרשת יציאה, אנחנו נזכיר בקצרה, אבל זה נושא מאוד יסודי, מביא ושואל מה זאת אומרת. הוא מביא את הרמב״ם ממאיר הנבוכים ששואל שכל כך הרבה מצוות יש בהם טעמים, חלק מהם חז"ל אמרו מפורש, חלק לא. שלמה המלך אמר שאת כל המצוות למעט פרה אדומה הוא הצליח להשיג. אז מה הבעיה בזה שהקדוש הוא בא וציווה לשלוח את האם על מנת לא לצער אותה שזה עניין של רחמים? למה זה סותר לזה שזה ציווי עליהם? אז הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהדעה הזו שאומרת הסיבה הזו, הדעה פה אצלנו, באמת סוברת שאין טעמים במצוות. כל המצוות הם רצון פשוט של הקדוש ברוך הוא בלי שוב טעם ודעת. ככה הרמב״ם כותב שם במורה נבוכים. שואל עליו את האספסיון, טוב אם ככה אז למה הבאת את הדין הזה להלכה? הרי אתה בהרבה מקומות ביד החזקה כותב טעמים של מצוות, כן טעמים שכליים. ולכן אומר הרמב״ן שאין סתירה, יש טעמים למצוות, אבל כל הטעמים של המצוות צריכים להיות שייכים לעם ישראל, כי הם מצוות. ככה הרמב״ן שם פרשת כי תצא, הוא כותב מאוד בהרחבה, מביא ראיות מחז"ל לכאן ולכאן, האם יש טעמים במצוות או אין. ואז הוא מסיים בנוגע לענייננו במסיק ככה, יש טעמים במצוות. לא חייבים לומר שהדעה הזו סוברת שאין טעמים במצוות. אלא מה? כל הטעמים שישנם במצוות חייבים להיות קשורים ליהודי. שהקדוש ברוך הוא ציווה למשל בענייננו, בשילוח הקן, לשלוח את האם שלא תראה את הצער של הבנים, אין לקדוש ברוך הוא מטרה ברחמים על האוף, אחרת זה לא היה קשור למצווה של יהודי. יש לקדוש ברוך הוא מטרה שיהודי ילמד לא להיות אכזר אלא רחמן. זאת אומרת, הטעמים צריכים להיות קשורים ליהודי, נכון, זה עניין של רחמים. אבל זה לא כי על כאן ציפור הגיעו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. אם זה חלק ממצווה שניתנה ליהודי, אז על כאן ציפור הגיעו רחמיו בשביל ללמד את היהודי לא להיות אכזר. כך הרמב״ן מסביר את הדברים. ולכן הוא אומר, זה לא סותר לזה שיש טעמים למצוות. אבל כל טעמי המצוות תמיד צריכים להיות קשורים ליהודי. מספרת הגמרא, היי צובה מרבנן, ההוא דנחית קמי דרבה, היה תלמיד שירד, למה? ירד להתפלל לפני רבה, והוסיף בתפילה את המשפט הזה, ואמר, אתה חסת על כאן ציפור, אתה חוס ורחם עלינו. נגד מה שכתוב במשנה. אמר רבה, כמה ידע היי צובה מרבנן לרצוי אלמר, הוא שיבח אותו. כמה יודע התלמיד חכם הזה, לשבח את הקדוש ברוך הוא. כך התבטא רבי. אמר לאביי, אביי היה תלמידו של רבי, אז הוא מיד העיר לו, והמשתקין אותו תנא. כתוב מפורש במשנה שמשתקין על כזה משפט. מסיים את הגמרא, ורבי נמי לחידוד אביי הוא דאביי. הפוך, רבי רצה לעורר את אביי, שיאמר שהדין הזה מושלל, כי הוא מפורש במשנה לאיסור. מה החידוש? רבי רצה לבחון את אביי אם הוא יודע משנה מפורשת במסכת ברכות, מה שכל ילד יודע, שאסור לומר כזה משפט. אז אומר הצלח שבירושלמי הדין הזה מובא אחרת. בירושלמי הוא כותב שכל האיסור לומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, זה כאשר מישהו מתרעם לקדוש ברוך הוא אומר לו, על כאן ציפור יגיעו רחמך, ועל פלוני בן פלוני אתה לא מרחם. אז במילא היה מקום להבין שכל האיסור במשנה לומר על כאן ציפור יגיעו רחמך זה רק שמתרעמים כביכול על הקדוש ברוך הוא, כמו שמשמע בירושלמי, הצלח מביא אותו. ולכן אומר לאח רבי רצה לבחון את אביי, האם המשנה שלנו הוא מסיק לא ככה, אלא הוא מסיק שעצם הזכרת המשפט על כאן ציפור יגיעו רחמך היא בעייתית, ואביי הסיק את זה מהמשנה. איך הוא הסיק את זה? כי מה כתוב במשנה? מי שאומר את המילים על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. מה אתה משתק אותו? אולי בהמשך המשפט הוא לא יתראה. אלא מכאן ראייה שעצם ההזכרה היא בעייתי. וזה היה החידוד שרבי רצה לבחון את הבעיה, האם הוא הבין שעצם המשפט, גם ללא התרעמות כלפי הקדוש ברוך הוא חלילה, היא עצמה נכונה. בהמשך לזה, הגמרא מביאה, בהמשך לאותו תלמיד שערד לפני רבי, דין קצת שונה, שלא ממש שייך לפה, אבל גם על מישהו שירד לפני רבו בנוגע לתפילה. ההוא דנחית קמי דרב חנינא, הוא ירד ובברכה הראשונה אמר, אנחנו אומרים, הקל הגדול, הגיבור והנורא, הוא הוסיף עוד כמה שבחים מעצמו. והאדיר והזוז והירוי, זאת אומרת מלשון עירה, שמפחדים ממנו, החזק והאמיץ והוודאי והנכבד, ככה אותו חזן. המתין לו רב חנינא עד הסיים, שהוא סיים את תפילתו, כי סיים, אמר לי, שאל אותו, סיימתינו לכולו שבחי דמרך? סיימת לשבח, זה כל השבחים שיש על הקדוש ברוך הוא, מה שמנית, גדול, גיבור, נורא, אדיר, וזהו, זהו, אין עוד שבחים על הקדוש ברוך הוא. למה ליקולי? למה אתה מעריך ומרחיב בשבחים נוספים? אנחנו, אנית לדה אמרינה, גם שלושת השבחים שאנחנו עוברים ב-18, הגדול, הגיבור והנורא, אילה דאמרינו משה רבינו באורייתא. אם משה רבינו לא היה אומר את זה בתורה, כשבח וכהגדרת שבח לקדוש ברוך הוא, איפה הוא אומר את זה? קראנו את זה בפרשה הקודמת, רש"י מביא את הפסוק. הקל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שופר. אז אם משה רבינו לא היה אומר את זה בתורה, ויעטו אנשי כנסת הגדולה ותקנינו בתפילה, והיו מגיעים אנשי כנסת הגדולה ומתקנים את הנוסח הזה בתפילה, רש"י מביא שזה הולך על עזרא, לכאורה אבל הכוונה, זה כבר מאנשי כנסת הגדולה, רק אצל עזרא זה כתוב מפורש, לא אבין אני יכול לנמם עלו, גם אנחנו לא היינו יכולים לומר את השבחים הללו, לבחור שבחים לקדוש ברוך הוא. למה? הוא הביא לו על זה משל, להסביר לזה. ואתה אמרת כולה, איי, אתה הוספת שבחים נוספים, ואז על, והמשכת לומר שבחים אחרים. משל למלך בשר ודם, שהיו לו 1,000 דינרי זהב, והיו מקלסים אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו. איך אתה יכול לדעת מה השבחים של הקדוש ברוך הוא? אתה הולך על פרטים שבעיניך הם שבחים, והם לא בהכרח מאפיינים של הקדוש ברוך הוא. ולכן לא מוסיפים שום דבר, א', שנאמר בתורה, ב', שאנשי כנסת הגדולה ראו לנכון שזוהי ההגדרה הנכונה בתפילה. עכשיו, מה בנוגע למעשה? אדמור הזקן בסימן קי"ג מביא שתי דעות בפוסקים, וזה נוגע למעשה, לכל אחד בכל יום. האם האיסור שאנחנו לומדים פה, להוסיף שבחים של הקדוש ברוך הוא, זה רק בברכה ראשונה ב-18, או גם בתפילה פרטית שבן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא? מה הביאור בזה? אז אדמור הזקן מנמק את שתי הדעות. דעה ראשונה, שהוא נוקט אותה, בעצם כעיקר, היא אומרת שכל האיסור זה רק בברכה ראשונה של 18. למה? כי ברכה ראשונה של 18, מה המהות של הברכה? להגדיר את השבח של הקדוש ברוך הוא. זה מה שעושים כל הברכה. אז ברכה שכל עניינה להגדיר את השבח של הקדוש ברוך הוא, אין לאף אחד זכות להתערב, זכות ויכולת לבוא ולומר שבח מעצמו. מה שמשה לא הזכיר, מאנשי כנסת הראשונה לא תקנו. מה שאין כן אומר אדמור הזקן, שבן אדם משבח את הקדוש ברוך הוא בשבחים מסוימים, לא בברכה ראשונה של 18, למה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא? א', זו לא תפילה שעוסקת רק בהגדרת שבח של הקדוש ברוך הוא, הוא משבח מעצמו. וב', אומר אדמור הזקן, הוא משבח בשבחים שנוגעים לו לפי הצרכים שהוא צריך. שם אין בעיה שבן אדם יוסיף כמה שבחים שהוא רוצה. זו דעה ראשונה. זאת אומרת, הבעיה היא רק בברכה ראשונה 18. דעה שנייה אומר אדמור הזקן, האיסור הוא בכל מקרה. למה? כי אנחנו, בני אנוש, לא יכולים להשיג את הגדולה ואת השבחים של הקדוש ברוך הוא. ואדמור הזקן מוסיף שם בסוגריים שגם כל השבחים של הקדוש ברוך הוא, הידועים הם רק על דרך השלילה, שאומרים שהקדוש ברוך הוא חכם למשל, לא מתכוונים להגדיר אותו כחכם או למעלה מזה, מתכוונים לשלול ממנו את עניין הטיפשות, את החסרונות. שבכל שבח, ולכן לא שייך בכלל לומר שבחים על הקדוש ברוך הוא, בלי קשר לברכה ראשונה ב-18. להלכה אומר אדמור הזקן, העיקר כסברה הראשונה שאין עם זה בעיה, ולכן נוהגים בסליחות, המון פיוטים, אומרים על הקדוש ברוך הוא שבחים, לפי א' ב' ובלי סוף. אבל כותב אדמו"ר זקן, שמי שבאופן פרטי מתפלל לקדוש ברוך הוא ורוצה להוסיף שבחים, עדיף שהוא יקרא איזה מתוך פסוקים של תורה, שבחים שהוא מוצא בכל מיני פסוקים, שאז השבחים שכתובים כבר בתורה. ככה הוא כותב ונוגע לפה. ממשיכה הגמרא, מאמר נוסף של רבי חנינה בהמשך לסיפור שהיה איתו, מה שהיה לתלמיד, ואמר רבי חנינה, כל ביד המים, כל דבר שמתרחש בעולם, חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם לירא, משה רבינו מגיע לעם ישראל ואומר, מה השם שואל ממך? רק לירא את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה הקדוש ברוך הוא שואל מהבן אדם. זאת אומרת שזה נתון לבחירתו של הבן אדם. שואל את הגמרא על גוף הניסוח של הפסוק, מוישה רבינו מגיע ואומר לעם ישראל, מה השם שואל? רק לירא. אתו עירא, שואל את הגמרא, עיראת שמיים מילתא זוטרא תאי? זה כזה הדבר קטן שמשה רבינו ככה אומר, מה הוא כבר שואל ממך? ואמר רב חנינא משום רב שמעון בן יוחאי, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית נזב, אין לו אוצר של עיראת שמיים. שנאמר, עיראת השם היא אוצרו. ואם זה היה דבר כזה קטן, אז לא זה היה הדבר שממלא את אוצרו של הקדוש ברוך הוא. כן? כנראה במוחה, זה לא דבר שכל כך קל לקבל באמת עיראת שמיים. אז איך מגיע מוישה רבינו ואומר לעם ישראל, מה השם שואל ממך? רק עיראת שמיים. עונה הגמרא, אם נכון, לנו אמנם זה דבר גדול, ולכן זה אוצר אצל הקדוש ברוך הוא, כי לחוב עם ישראל זה דבר גדול, אבל לגבי משה, לגבי מוישה עצמו, שהוא אמר את זה, מילתא זוטרא תאי, ולכן בעיניו זה היה נראה דבר קטן, ולכן הוא תמה על עם ישראל, מה השם שואל ממך? דאמר רב חנינא, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו, אז אם יש לו, למרות שזה כלי גדול, הוא דומה עליו ככלי קטן, אבל מי שאין לו, אז גם מבקשים ממנו קטן, ואין לו דומה עליו ככלי גדול. זאת אומרת, אז לגבי מוישה רבינו, זה נחשב כדבר קטן. כן, ידוע הביאור של אלתר רבי, נזכיר רק את הנקודה בשתי מילים. בפרק מבייס בתניה מגיע אלתר רבי ושאל מה התשובה של הגמרא. מוישה רבינו אמר את זה לעם ישראל, הוא הכיר את המצב של עם ישראל. אז מה זה עוזר שלגביו זה דבר קטן, אבל הוא מגיע לעם ישראל ואומר, מה השם אלוקיך שואל ממך? אז הנקודה של הביאור של אדמו"ר הזקן, שבכל יהודי יש בחינת מוישה רבינו, וגם בראש אלפי ישראל, שהם עיני דור, שיש בהם ניצוצות ממוישה, ויהודי רק צריך לגלות את הבחינה הזו, כן, אדמו"ר הזקן מגדיר את זה, כאוצר של יראת שמיים, כמו שהגמרא פה אומרת את זה, ועל ידי שיהודי מגלה את זה, זאת אומרת, הוא לא צריך ליצור את זה בעצמו, שאז זה היה דבר ממש גדול, אלא הוא רק צריך לעורר את זה בתוכו, ולכן זה מוגדר כדבר קטן. מאוד קשה. יש רק אחד שראיתי שמתייחס לזה, עצי יוסף. הוא אומר שמוישה מדבר למייסה, כמו הוא רוצה להראות להם לאיפה אפשר להגיע, בסדר, ביטוי כזה. הוא אומר, זה דרגה ראשונה עדיין בסולם המדרגות, זה לא... כן, אבל ככה נועה זה כן לומד את זה בטעם. למדנו במשנה שאחד שאומר פעמיים מועידים מועידים, אחד שכופל מודיעים משתקין אותו. אז אומרת הגמרא, למה? כי זה דומה כמו שתי רשויות, כמו שהסבירה הגמרא. אמר רב זירא, כל האומר שמע שמע, מי שאומר פעמיים שמע, אז כאומר מודיעים מודיעים. שמע ישראל, הוא אומר פעמיים. זה נראה כאילו הוא חלילה אומר לשתי רשויות ומשתקין אותו. מייתי ושואל את הגמרא, כתוב, הקורא את שמה וכופלה, אחד שאומר את שמה פעמיים, הרי זה מגונה. מדייק את הגמרא מלשון הברייתא, מגונה הוא דאבי, זה רק מגונה, אבל שטוקי לא משתקין עליה. ואיך כתוב במשנה שמי שאומר פעמיים את שמה, משתקין אותו. עונה הגמרא, לא קשיא, הדאמר מילתא מילתא ותנילה, הדאמר פסוקה פסוקה ותנילה. מסביר רש"י. אם הוא אומר מילתא מילתא מילה מילה, הוא אומר ככה, שמע שמע, ישראל ישראל. זה לא נראה שתי רשויות, כי אתה לא אומר לאלוקים אחד מילה ולאלוקים שני עוד מילה. אלא מה, הוא נראה מתלוצץ סך הכל, זה דבר מגונה. אבל אם הוא אומר נגיד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואז אומר פעם נוספת, פסוק שלם, אמירה שלמה, פסוק פסוק, אז זה נראה שהוא אומר את זה חלילה לשתי רשויות, ככה שהיא מסביר. אמא לרב פאפה לאביי, ואם זה פסוק ש... אותו דבר לגבי בידים, כן. אמר לרב פאפה לאביי, שאל אותו, אבל אולי זה שהוא אומר פעמיים, ודילמה, מעיקר הלא כיוון דעתי, ולבסוף כיוון דעתי, הוא אומר עוד פעם שמה ישראל, זה על פי דין כך. אחד שאמרת פסוק שמה ישראל ולא כיוון, צריך לחזור ולומר פעם נוספת את הפסוק, אולי יצא ידי חובת קריאת שמה. למדנו את זה, כן, בפרק שני? אמר לי, אז במילא אולי זה שאומר פעמיים את הפסוק, זה לא חלילה שתי רשויות, אלא כי הוא לא כיוון בפעם הראשונה. אמר לי, אז הוא ענה לו, חברות הקלפי שמיה מאיקה, מה הוא? חבר של הקדוש ברוך הוא? אי לא כיוון דעתי מאיקרה, מחתין אלה במרפותא דנפחא, עד המכוון דעתי. אם הוא לא כיוון בפעם הראשונה, נותנים לו בקורנה של נפח עד שהוא מכוון. מה הוא התכוון לומר לו? אם ישתקו אותו על זה שהוא לא כיוון בדעתו, זה לא נורא. כי אחד שלא יתכונן לפני שהוא קונה קריאת שמה לכוון בדעתו, מגיע לו שיתפקו עליו קורנה של נפח. הוא לא חבר של הקדוש ברוך הוא. לפני שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, צריך להתכונן ולכוון בדעתו בפעם הראשונה. להלכה, מי שלא כיוון בדעתו, אתה ספקים את זה, אדמור, זה כזה גם להלכה. מי שלא כיוון, כל האיסור לומר פעמיים, זה רק אם הוא אומר את זה ברבים. אבל אם הוא אומר בשקט לעצמו עוד פעם, על מנת לכוון ולצאת ידי חובה, אין עם זה שום מניעה. אדמור הזקן אגב פוסק שגם לומר פרשה שלמה פעמיים לכתחילה אסור, בסימן סמך א', לומר את כל פרשת קריאת שמה ואחרי זה עוד פעם אסור, אלא אם כן פוסק אדמור הזקן בקריאת שמה שעל המיטה, שבן אדם רוצה להירדם מתוך קריאת שמה, הוא לא נרדם, אז כל כמה דקות הוא אומר עוד פעם, רוצה להירדם מתוך אמירה של שמה, אז יש מקום להקל כי זו פרשה שלמה. וגם מה זה אומר אדמור הזקן? בתנאי שהוא לא יאמר בנפרד פעמיים את הפסוק שמה ישראל ברצף, אלא שמה ואהבת, ואז הוא יכול לחזור שוב ושוב. כי אם הוא לא כיוון צריך להגיד, אבל כסדר לעשות את זה, לומר את הפסוק הזה בנפרד, אז אסור. ממשיכה המשנה הבאה, מתניתי, האומר יברכו לך טובים, הרי זה דרכי מינות. מי שאומר יברכו אותך טובים דווקא, זו דרכי מינות, כי בכל ציבור יש גם צדיקים, גם בינונים, גם ראשונים. כמו שאתם רואים זה בסוגריים עגולות, יש ראשונים שגורסים את זה במשנה הקודמת, זה עוד. העובר לפני התיבה ותא, מה קורה בשליח ציבור שעורד לפני התיבה ותא, תא ב-18, יעבור אחר תחתיו, ולא יהיה סרבן באותה שעה. תכף אנחנו נלמד בגמרא, שיש כמה וכמה דין, שיש דין, שאומרים למישהו לרדת לפני העמוד, איך צריך לגשת? לא לגשת מיד, אלא רק בבקשה שלישית. אבל אם יש שליח ציבור שטעה באמצע התפילה, וצריך להחליף אותו כי הוא מתבלבל, הוא לא מתעשת, אז יורד מי שמצים לו מיד, בלי לסרב, בלי לעשות את הדין שנלמד בגמרא. מאיכן הוא מתחיל? אותו אחד שמחליף את החזן, מאיפה הוא מתחיל להחליף אותו? לא מתחילת 18, אלא מתחילת הברכה שטעה זה. אנחנו נראה בגמרת הפירוט על איזה ברכות בדיוק מדובר. דין נוסף, העובר על הדינים הבאים אין גמרה, זה רק כתוב במשנה. מה שהגמרה תסביר בעמוד הבא זה רק את הדין שלמדנו עד עכשיו בנוגע לחזן שטעה בעמוד. דין נוסף, העובר לפני התיבה לא יענה המן אחר הכהנים מפני הטירוף. אחד שעובר לפני התיבה, החזן, דינים שנוגעים למעשה, החזן שעומד לפני העמוד ומקריא לכהנים את כל היברכך השם, הכהנים שימו לומר וישמריך, אומרת המשנה שהוא לא יענה אמן אחרי הכהנים, כי הוא צריך להיות כל הזמן ממוקד בזה שהוא שליח ציבור, שהוא לא יבוא לידי טעות. ואם אין שם כהן אלא הוא, אם הכהן היחיד זה החזן, לא יישא את כפה? שהחזן הזה לא יישא כפיים, למה? כי הוא עלול לשכוח שהוא חזן שהוא יסיים את נשיאת הכפיים. אבל אם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, אם אותו כהן מתחייב שאחרי שהוא, מה זה מתחייב? ברור לו והוא משוכנע שאחרי שהוא מסיים את התפילה, את הברכת כהנים, הוא ממוקד לגמרי והוא חוזר לעמוד ואין שום טעות, אז רשאי. רק נגיד את הדינים שהאדמור הזקן פוסק להלכה בנוגע לדברים האלה, זה נוגע לכל אחד ואחד, בנוגע לחלק הזה, יש פה כהנים בכהנים, לא יודע, לי זה ככהן זה נוגע, דבר ראשון, כל חזן שעובר לפני התיבה, אם הוא לכתחילה לא לענות אמן. זה הסדר כמו שכתוב. בנוגע לכהן, אם אין שם כהן, אז החזן לא יישא את כפיו, אלא אם כן ברור לו שלמרות שהוא יישא כפיים, הוא יחזור לעמוד. זה מה שכתוב במשנה. על מה מדובר? שהוא הכהן היחיד? איך היה כתוב במשנה? אם אין שם כהן אלא הוא לא יישא את כפיו, ועם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר תפילתו רשאי. אם יש בבית כנסת עוד כהנים והוא חזן כהן, וברור לו שהוא לא יבוא לידי טעות, האם הוא כן יכול לישוא כפיים? או שכל מה שנאמר במשנה זה אם הוא הכהן היחיד, שאז מבטלים חלק מתקנת חכמים לישא כפיים בתפילה. אז אדמור הזקן פוסק דעה ראשונה שזה רק כאשר הוא הכהן היחיד. אם יש עוד כהנים, שהוא לא יסתובב. וזו הדעה העיקרית שפוסק אדמור הזקן, שכל דברי המשנה נאמרו רק כאשר אין עוד כהנים בבית כנסת. אבל אדמור הזקן מביא את הדעה השנייה, ואומר שלפועל נהגו, שגם אם יש עוד כהנים, והשליח ציבור הוא כהן, וברור לו שהוא יחזור לתפילה, הוא נושא כפיים, כך גם עושים לפועל, אומר אדמור הזקן, במקום שזה המנהג אפשר להקל, בפרט היום אומר אדמור הזקן, שמתפללים מתוך הסידורים והספרים, ופחות באים לידי טעות. אבל, אילו לא היו ספרים, או פוסק אדמור הזקן, במקום שאין שום מנהג, אז כהן שעומד לפני העמוד ויש עוד כהנים, לא יסתובב וישא כפיים, גם אם ברור לו שהוא יחזור לתפילה שלו. עכשיו, זו נקודה ראשונה שאומר אדמור הזקן. נקודה שנייה, תוספות פה מעריכים פה, נביא רק את הנקודה. כתוב פה במשנה שהשליח ציבור לא יגיד אמן. למה? כי הוא עלול לבוא לידי טעות. ומה עם זה שהוא מחסיק באמצע חזרת השץ באמירת אמן? למה את זה המשנה לא נוקטת כבעיה? זאת אומרת, איסטר. השליח ציבור עומד, כן? הוא מפסיק באמצע חזרת השץ. הוא מקריא לכהנים, מותר לו לומר אמן באמצע חזרת השץ? במשנה, שהוא לא יגיד שמא תתערף דעתו עליו. ואם דעתו לא תתערף עליו, הוא עושה הפסק באמצע חזרת השץ שלו. אז אומר הטייספס, ואדמור הזה כן פוסק להלכה, שכל דבר שהוא צורך התפילה, זה לא בגדר הפסק. וכאן, הטייספס אומרים, מעלים עוד בעיה. איך שליח ציבור בכלל יכול לבוא ולקרוא לכהנים באמצע 18? יש לו חזרת השץ, יש לו תפילת 18, איך הוא יכול לעשות הפסק? יש אחד מהדעות פה בתוספות שהוא מדייק, שמשמע מלשון כמה משניות, שמי שהיה קורא לכהנים זה בכלל לא היה שליח ציבור, אלא היה מישהו אחר לגמרי. כי לשליח ציבור אסור להפסיק באמצע 18, לא לאמן ולא לשום דבר. אז כמו שכבר אמרנו, היות וזה צורך התפילה, הדבר מותר. יותר מזה אומר התוספות, וזה אדמור הזקן מביא להלכה. שזו הסיבה שהיום בנוסח שלנו אנחנו כל כך מעריכים ולא כולם יודעים את זה. יש מקומות שאומרים, טוב שיוכל לך נהיה להודות, כהנים. מיד מעלים את הכהנים. ואז לפי חלק מהדעות יש בעיה. כי השליח ציבור עושה הפסק, לפי חלק מהדעות. מה שאין כאן שהשליח ציבור אומר את הנוסח המלא בסידור, אלא כן, ברכנו בברכה משולשת בתורה. אז זה נוסח של תפילה. ואם זה נוסח של תפילה, זה מתחבר לכל התפילה שהוא בלאו הכי מתפלל, והדבר הזה מותר לכולם. לכן מאוד חשוב לומר את הנוסח המלא הזה לשליח ציבור שניגש. עכשיו אומרת הגמרא, בנוגע לדין הראשון שמוזכר במשנה, שמי חזן שתה ומישהו אחר מחליף אותו, שלא יסרב. מה הסדר במקרה רגיל? תנו רבנן. העובר לפני התפילה, מי שמציעים לו הכוונה לעבור לפני התפילה, פעם ראשונה צריך לסרב. ופעם שנייה, כמו שנראה מיד, לענן, ורק פעם שלישית לגשת. ואם אינו מסרב, אם הוא ניגש מיד בפעם ראשונה שמציעים לו לרדת לפני העמוד, דומה לתבשיל שאין בו מלח. מיד, מהר ניגש, זה דבר מאוס, זה דבר תפל ולא ראוי. ואם מסרב יותר מדי, דומה לתבשיל שהקדיחה אותו מלח, יותר מדי מלח. כיצד הוא עושה? פעם ראשונה יסרב, שנייה מעוור, שלישית פושט את רגליו ויורד. כך נפסק להלכה. אלא אם כן זה גדול, שאז הדין שאין מסרבין לגדול, אבל אם אדם מן השורה מציע לשני לגשת לעמוד, זה הסדר. פעם ראשונה צריך לסרב, שנייה ככה ופעם שלישית לגשת. תר רבנן, בהמשך לאותו רעיון, שלושה רובן קשה, כשיש מהם הרבה זה דבר קשה, ומיותן יפה. ואילו, שאור, שאור ששמים קצת בבצק על מנת להפיח תעיסה, אם שמים הרבה, זה גרוע, אם שמים קצת, זה טוב. מלח, אם שמים הרבה בתבשיל, זה לא טוב, שמים קצת. וסרבנות, הממשל שהבאנו מקודם, איך צריך לסרב, לרדת לעמוד, גם מזה צריך להיות קצת, ולא יותר מדי. ממשיכה הגמרא, בנוגע למה שלמדנו במשנה, שמאיכן הוא מתחיל כאשר השליח ציבור טעה מתחילת הברכה שטעה בה, אז אומר רבונה, תלוי על איזה ברכה מדובר. אמר רבונה, כך, טעה בשלוש ראשונות, אם השליח ציבור טעה באחד משלושת הברכות הראשונות. מה הכוונה טעה באחד משלושת הברכות הראשונות? אומר רש"י, הוא שכח אחד מהברכות. אז חוזר לראש, חוזרים לתחילת התפילה. באמצעיות, חוזר לאתה חונן, לתחילת הברכות האמצעיות. באחרונות, חוזר לעבודה. אם הוא טעה באחת משלושת הברכות האחרונות, למשל, חזן שכח לומר את ברכת אתה גיבור, ברכת מחיי מתים. מה הוא עושה? אז יורד מישהו מחליף אותו, הוא לא מתחיל אתה גיבור. מתחיל מי ברוך אתה אשר אלוקינו, מתחילת 18. אם הוא טעה, שכח, נגיד, לומר ברכת סלח לנו. אז זה שמחליף אותו לא מתחיל מסלח לנו, אלא מי אתה חונן, תחילת ברכות אמצעיות. ואם הוא טעה, נגיד במודים, מתחילים מתחילת רצת. כך פסק רבון. מדובר שהוא שכח ברכה, או שהוא לא יצא ידי חובת ההזכרות באותה ברכה. כן. כך רש"י כותב, וכך גם משמע שאדמו"ר הזקן מביא את זה לרב. ורב אסי אמר, אמצעיות אין להם סדר, לא? אם מישהו שכח ברכה אמצעית, לא נורא. אפשר להשלים את הברכה הזאת. לא צריך לחזור לאתה חונן. שלוש ברכות ראשונות חשובות כאחת. שלוש אחרונות חשובות כאחת. כי הם כולם שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. אבל אמצעיות, הוא יכול להשלים את זה. נניח, הוא שכח אתה חונן. מישהו החליף את החזן אחרי שהוא שתיים סלח לנו. אז אחרי, חנון המרבה לסלח, הוא אומר אתה חונן. ואז ממשיך. ראינו בעוניינו וריבינו. כך רבה הסיום. חולק על רבונה בנוגע לברכות האמצעיות שלא צריך לחזור לאתה חונן. מת עם רב ששת, שאל רב ששת, מאיכן הוא חוזר, למדנו עכשיו במשנה, שכשהשליח ציבור טועה, מאיכן הוא חוזר. זה שמחליף אותו, מתחילת הברכה שטעה זה. משמע, מתחילת הברכה שהוא טעה, לא שחוזרים לאתה חונן, כמו שאמר רבונה. תיוב תדה רבונה, זו שאלה על רבונה. על רבאסי אתה מתכוון. למה זו שאלה על רבאסי? הנה שאלה מצוינת. הוא שואל, רבאסי אומר, אמצעיות אין להם סדר. והבאנו ממש מרש"י, שמה צריך לעשות? לומר את הברכה הזו איפה שאתה אוחז ואז להמשיך. נגיד, הוא שכח אתה חונן. לפני רפאינו הוא משלים אתה חונן וממשיך רפאינו. ובמשנה משמע שמתחילת הברכה שטעה על הסדר. אז לכאורה השאלה מאוד חזקה גם על רב אסי. אז באמת רב עקיבא איגר פה, יש פה ציון לגיליון הש"ס. רב עקיבא איגר פה על העמוד, מביא שיש גרסאות שאומרות תיובתא דרב אסי. על רב אסי זו שאלה מוחלטת. אין לו את זה תשובה, כמו שאמרת. אבל הגמרא ממשיכה, לימא תהא ותיובתא נמי גם על רבונה. האם נאמר שזו שאלה גם על רבונה, או שרבונה כן יצליח ליישב את זה. ולרבונה יש תשובה. אבל לרבאסי, כמו ששאלת, באמת אין יישוב לשאלה הזאת. אז מה רבונה עונה על זה? אמר לך רבונה, אמצעיות כולו חד הברכת הנין. מתחילת הברכה שטעה, כל הברכות האמצעיות שהן בקשת צרכים נחשבות כברכה אחת, ולכן זה לא סותר ללשון המשנה. להלכה, אדמו"ר הזקן פוסק שאם הוא טעה באיזה ברכה, לא כמו רבונה ולא כמו רב אסי, אלא כמו השאלה של הגמרא, שאם החזן טעה באיזה ברכה, ירד מישהו והחליף אותו, נניח, הוא שכח אתה חונן, מישהו ירד והחליף אותו אחרי סלח לנו, אז הוא מתחיל מי אתה חונן, כי זה מה שהוא שכח על הסדר. או אם הוא שכח סלח לנו והוא הגיע לברך מברך השנים, אז הוא מתחיל מי סלח לנו על הסדר, כמו הפשטות של המשנה.
הוא בא להגיד שהוא שכח
אם הוא לא תופס את עצמו מיד. יש בזה תנאים בפוסקים, כן. זה סימן רע לא לשולחיו, יש בזה תנאים, מתי חובה להחליף, כן. אנחנו נראה את זה בהמשך. לא בשיעור היום. ממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, הדין נוסף שקשור בנוגע לחלוקות הברכות, שלוש ראשונות ברכות אמצעיות ושלושה אחרונות. אמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכה, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, אלא באמצעיות. ואמר רב חנינא, הראשונות דומות לעבד שמסדר שבח לפני רבו. אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו, והאחרונות, שלושת הברכות האחרונות, הן דומות לעבד שמקבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. אז לכן, בשלוש הראשונות שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, שלוש האחרונות שאתה נפטר מהקדוש ברוך הוא, לא מוסיפים בקשות. בברכות האמצעיות מוסיפים, ופה הפוסקים ואדמו"ר הזקן בקי"ט מדגישים, שכל בקשה פרטית צריך להוסיף בברכה המתאימה לה. למשל, אחד רוצה להוסיף על רפואה, איפה הוא יוסיף את זה? ברפאינו. אחד על פרנסה, בברך עלינו. אחד על החטאים שלו, בהשיבנו, בסלח לנו. כל ברכה וברכה לפי מה שמתאים לה, למעט ברכת שומע תפילה, שהיא כוללת את כל הברכות שבה אפשר להוסיף כל בקשה. אדמו"ר הזקן אבל אומר שזה בתנאי שמוסיפים בקשה על מישהו יחיד. אחד שרוצה לבקש בשביל כלל עם ישראל בלשון רבים, שיזהר לא להוסיף באמצע הברכה, כי זה נראה שהוא מוסיף על מטבע שטבעו חכמים, אלא רק לאחר שהוא מסיים את הברכה, את נוסח הברכה. אנחנו יודעים שבמגן אברהם, מחיי מתים, אנחנו אומרים כל מיני הוספות, למשל בעשרת ימי תשובה, זכינו לחיים, או בספר חיים, ברכה ושלום, בשים שלום, וכתוב לחיים טובים, במודים אנחנו. איך זה מתאים עם הדין שנאמר פה, לא לבקש בקשות בשלוש ראשונות, שלוש אחרונות. תייסס פה מהירים, אדמו"ר זקן מוסיף את זה עם יותר ביור, שבמה דברים אמורים שאסור לבקש בקשות בשלוש ראשונות ושלוש האחרונות, זה רק ליחיד. אבל שמבקשים לרבים מותר. למה? מסביר אדמו"ר הזקן. כי מלך שהרבים צריכים לו זה שבח בשבילו. ולכן, על זה היסוד שאנחנו מוסיפים את הפיוטים בימים הנוראים בהרחבה גדולה ובעשרת ימי תשובה בקצרה יותר, בשלוש ברכות ראשונות ואחרונות. ספר את הגמרא, תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה, בפני רבי אליעזר, והיה מעריך יותר מדי, העריך מאוד בתפילה. הכוונה הוא הוסיף עוד הרבה בקשות בתפילה, שהוא היה מתפלל שם. ככה מהירים מסביר את הגמרא. אמרו לו תלמידיו, רבינו, כמה ערכנו זה? כמה חזן מעריך? אמר להם, רבי אליעזר רצה לפייס אותה, ולהראות שיש מקום להנהגתו, אז הוא אמר להם, כלום מעריך יותר ממשה רבינו דכתיב בי, את 40 היום ואת 40 הלילה? משה רבינו עמד והתפלל על 40 יום 40 לילה. ולמה משה התפלל כל כך הרבה? כי היה בזה צורך, זה היה לחטא העגל. אז גם אותו תלמיד רואה צורך פה להעריך בתפילה. שום מעשה בתלמיד אחד, שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, והיה מקצר יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, כמה קצרן זה? אמר להם, שוב פעם מצא מקור להנהגתו. כלום מקצר יותר ממשה רבינו שהתפלל על מרים דכתיב, הוא התפלל, כן נערפן על ארבע מילים. זו הייתה ארבע, חמש מילים, זה היה כל התפילה שלו. אומר המהרש"ו, הכל לפי התוכן. חטא העגל, שזה חטא חמור ונוגע לכלל ישראל, אז משה האריך 40 יום 40 לילה. אבל על מרים, שזה משהו יותר פרטי וחטא קל יותר, אז משה הסתפק בתפילה קצרה. זאת אומרת, כל תפילה ותפילה לפי הצורך. אמר רב יעקב, אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו. שנאמר, כן נא רפן עליו. ולא גם מתקר שמד המרים, משה רבינו לא הזכיר את מי לרפות. אז רואים שאפשר להתפלל על השני גם בלי להזכיר את שמו, אבל כותבים הפוסקים שלכתחילה יותר טוב להזכיר את שמו. רק אם יש צורך לא להזכיר את השם, נגיד זה עלול להחלים אותו, נמצא פה החולה, או כל דבר כיוצא בזה, אז יש מקור לזה שאין הכרח להזכיר את שם החולה. אבל לכתחילה בוודאי ובוודאי שנכון גם להזכיר את שמו של החולה. ככה הפסקים כותבים. תנו רבנן, אילו ברכות שאדם שוחה בהם, אילו הברכות שצריך לכרוע ולהשתחוות בהם ב-18. באבות, תחילה וסוף. מגן אברהם, כמו שאנחנו נוהגים, תחילה ברכה וסוף ברכה. בהודעה, תחילה וסוף. אילו שתי הברכות שצריך לכרוע בהם תחילה וסוף. ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, בתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישכה אחד שבא לעשות את זה בכל ברכה, רוצה להרבות, להדר, להחמיד, אומרים לו לא, אל תעשה את זה. למה? מה כל כך נורא שהוא יעשה את זה? מה הבעיה שהוא יוסיף? אז התוספות פה כותבים, ואדמו"ר הזקן מסביר את זה יותר בהרחבה, בסימן קי"ג, כי אנשים יראו שהוא עושה בכל הברכות, ואז יחשבו שהסדר הוא צריך לעשות בכל הברכות. והם פתאום יראו שאנשים אחרים לא עושים בה הרבה ברכות. אז הם יגידו שבכלל ההשתחווה זה לא לעיכובה. ולכן אסרו להוסיף בהשתחווה, עוד כך מסביר אדמו"ר הזקן, אלא אמרו שמותר רק בתחילת ובסוף מגן אברהם במדים, כמו שאנחנו נוהגים בכל. אמר רב שמעון או רב שמואל, אני לא יודע, בן פזי. רב שמעון. בן פזי אמר מישהו בן נבי משום בר כפרה, הדיוט, כמו שאמרנו, אדם רגיל, הקריאה והשתחווה שלו, זה כמו שהזכרנו, זה הסדר. כהן גדול, בסוף כל ברכה וברכה. כהן גדול צריך להשתחוות בסוף כל ברכה וברכה. והמלך, תחילת כל ברכה וברכה, בסוף כל ברכה וברכה. לאנשים רגילים בחרו את שתי הברכות שהכי עוסקות בשבח של הקדוש ברוך הוא. ברכה ראשונה לפני התפילה, ברכת מדים שעוסקת בשבח של הקדוש ברוך הוא, התפילה, כך כותב המבית. אבל אנשים שהביטול שלהם לקדוש ברוך הוא גדול יותר, והמעמד שלהם בעיני הציבור גדול יותר, אז הם צריכים עוד יותר לבטות את הביטול לקדוש ברוך הוא. אז כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה, ומלך בתחילת כל ברכה וברכה, ובסוף כל ברכה וברכה. בנוגע למלך יש פה דעה שנייה. אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפרשה למיני דרשו בן לוי, הדיוט כמו שאמרנו. כהן גדול, לא כמו שאמרנו, חולה גם על כהן גדול, לפי הגרסה לפנינו, תחילת כל ברכה וברכה, גם כן, והמלך, כיוון שקרא, שוב אינו זוקף. מלך כל ה-18 שלו צריך להיות בצורה של קריאה, שנאמר, והיא ככלות שלמה להתפלל, קם מלפני מזבח ואה, שלמה המלך להתפלל, קם מלפני מזבח השם, לכרוע על ברכיו. אז רואים שרק כשהוא סיים להתפלל, רק אז הוא קם מהקריאה הזאת, אומרת שהוא כל הזמן קרא ברציפו. תנו רבנן, הברייתא עכשיו מסבירה מה זה קידה, קריאה והשתחווה שכתוב בנביאים. לא ב-18. ב-18 כבר למדנו איך עושים קריאה והשתחווה. והגמרא מסבירה מה הכוונה שכתוב בנביאים, קריאה, קידה והשתחווה. תנו רבנן, קידה הכוונה על אפיים. שהראש, המצח ברצפה. הגמרא מתארת שרבן גמליאל היה עושה זה. שתי האגודלים לעוצים בקרקע, ואז הפעם דבוקים ברצפה, והגמרא שם אומרת שרבן גמליאל היחיד בדורו שהצליח לעשות את זה. זו פעולה מאוד קשה לעשות את זה. שנאמר, ותיקות בת שבע אפיים ארץ. אז רואים שכשמדובר על קידה, זה צריך להיות אפיים. קריאה, זה על ברכיים, הפנים לא בקרקע, אלא רק הברכיים, שנאמר, מכרוע על ברכיים. הברכיים צריכות להיות בקרקע. והשתחווה, זו פישוט ידיים ורגליים. פישוט ידיים ורגליים על הרצפה, שנאמר, הבוא נבוא, אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. כך אמר יעקב אבינו ליוסף, אז מה רואים? שההשתחווה צריכה להיות בפישוט ידיים ורגליים, באופן שלם על הארץ. ממשיכה הגמרא, אחרי תפילת 18 אנחנו מגיעים תמיד לתחנון בנפילת אפיים. והדין הוא מובא בפוסקים שלא להפסיק בין 18 לתחנון, כי תחנון זה סוג של המשך של תפילת 18, שזה אגב, הרי איך זה הולך? מתפללים 18, יש חזרת השעת. עכשיו באופן עקרוני אחרי תפילה צריך להיות קדיש, כמו במנחה, כמו במעריב. אבל בשחרית ומנחה שיש תחנון, מעכבים את הקדיש. לא אומרים קדיש 18, אומרים קודם תחנון. למה אומרים תחנון לפני קדיש? כי תחנון הוא סוג של המשך של התפילה. לכן כתוב לא להפסיק ביניהם. במנחה מיד אחרי תחנון אומרים קדיש עליהם, תתקבל צלותו, מבקשים על 18 שהוא יתקבל, זה חותם את תפילת 18, ובשחרית אומרים חצי קדיש אחרי תחנון כי סימות העיקר, ואז ממשיכים אשרי ובא לציון, כי זה גם קשור ל-18 כמו שאדמו"ר הזקן מסביר, ואחרי זה אומרים את הקדיש השלם של תתקבל צלותו. אז נפילת אפיים זה סוג של המשך של 18, ואיך קוראים לזה? נפילת אפיים, זאת אומרת שצריך ליפול בזה עם הפנים. אבל אמר רבי אברי דרבונה, חזינה להו לאביי ורבא דמצלא הצלויה. אני ראיתי שאביי ורבא לא ממש נפלו לגמרי בנפילת אפיים, אלא רק איתו קצת לצד. למה לא? אז אדמור זה כן מביא איזה בסימן קוף למדלף להלכה, הוא אומר שהסיבה היא אדם חשוב שיפול על אפיו לגמרי והתפילה שלו לא תתקבל, זה עלול להביא לזלזול, ולכן אצל אדם חשוב בכלל כל תפילה שלו, אם יש חשש שהיא לא תתקבל וזה יבוא לידי קלון בציבור, אסור לו להראות שהוא מתפלל לזה באופן פומבי. ממשיכה הגמרא בנוגע לקריאה במודיעים, אמרנו בברייתא הקודמת שקוראים בתחילת מודיעים ובסוף מודיעים. תנא אחד, הברייתא אחת אומרת הקורא בהודעה הרי זה משובח, ותנא אידך הרי זה מגונה. סתירה בין הברייתא, צריך לכרוע בברכת מודיעים או לא צריך? עונה הגמרא, לא קשה, אין סתירה בין הדברים, ה בתחילה, ה לבסוף. מה שכתוב שזה משובח זה בתחילת מודיעים, מה שכתוב שזה מגונה זה בסוף מודיעים. רבא מספר את הגמרא, קרא בהודעה תחילה וסוף, הוא היה קורא גם בתחילת ברכת מודיעים וגם בסוף ברכת מודיעים. אמרה לי רבנן, שאלו אותו חכמים, המי כאביד מערכי, מדוע כבודו עושה כך? והתניא, הקורא בהודעה הרי זה מגונה. ענה להם רבא, היא מה שכתוב שלכרוע זה מגונה בהודעה שבהלל, אבל בברכת הודעה צריך לכרוע גם בתחילה וגם בסוף, וזה משובח. אה? הבנתי? אה, סליחה, סליחה, נכון. זה השלב הבא עם המורה הבא, נכון. אז שאלה הגמרא, רבא קרא בהודעה תחילה וסוף, אמרנו, אמר לרבנן, המאי כאביד מרחי, מדוע עשית ככה? אמר לו, חזינה לרב נחמן דקרא, וחזינה לו לרב שיש דקאב דייחי. אני ראיתי אותם שהם קראו תחילה וסוף. אז הוא הגיע ושאל אותו כמו שקראנו, והתניא קורא בהודעה הרי זה מגונה, ועל זה עונה לו, היא בהודעה שבהלל, שבהודעה שבהלל אסור לכרוע, אבל במודים שבין 18 צריך לכרוע תחילה וסוף. שואלת הגמרא, והתניא קורא בהודעה ובהודעה של הלל הרי זה מגונה, אז רואים שחוץ מהודעה של הלל יש עוד הודעה שאסור לכרוע, על כוכך הכוונה לסוף ברכת מודים. עונה הגמרא, כי תניא היא הברייתא הזו מדובר בהודעה דברכת המזון, בברכת מודה לך של ברכת המזון. מה הסיבה לא לכרוע בהודעה של הלל בברכת המזון? שוב פעם הנימוק שאמרנו, למה לא לכרוע בשאר הברכות? כי אם אנשים יעדרו וחלק לא עושים את זה, אז יחשבו שאין צורך לכרוע גם בהודעה של 18. לילה טוב. מה?
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה